אני מתארת שם בעינו עתיד קצת, שהיו הרבה ילדים הרי שברחו לבתי ההורים.
כן, אני גם הייתי רוצה.
בלילות, ושאנחנו, אני ואחים שלי, אף פעם לא ברחנו, ואני כותבת שם, לא ידענו אם פחדנו שלא יחזירו אותנו, פחדנו, לא ידענו אם פחדנו שיחזירו אותנו, או פחדנו שלא יחזירו אותנו. סתם קצת סרקזם, אבל זה דברים שנורא קשה לדעת מאיפה הם נובעים ואיך זה היה בצורה אחרת. אני לא מרגישה, אני מרגישה אפילו, איך להגיד את זה, לא יודעת, שמחה, שמחה זה מילה לא נכונה, אבל כן, גאווה, או אני מרוצה מזה שנולדתי לחיים כאלה.
אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה, נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם ההשקפת ראש?
ההשקפה לא עם החיים, עם החיים.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד דבנקי.
זו שיחה שביעית, אז אנחנו, יש משהו מאוד מיוחד, אני חושבת, שנוצר וקורה בשיחות האלה. שיושבים גם אנשים שיש להם עבר שהוא, יש בו הרבה מהמשותף. אז נוצר איזשהו משהו שהוא מאוד מיוחד ומעניין. אז שיחת קיבוץ שביעית במספר, במצע שלנו בעצם להבין את הקיבוציות הזאת אחרי
שלום, ראות.
7 באוקטובר. שלום, חן.
מה קורה? איך את מגיעה לפה?
בטוב.
כן.
ואתה?
האמת שאני מגיע מכנס חירום של עיתונאים, להצלת חדשות 13 בגלל כל מה שקורה שם, אז אני במעבר לפה, אבל היה כנס מאוד יפה ומרשים, באו עיתונאים מכל כלי התקשורת, בכירים, מוכרים, אורחים ראשיים, עורך הארץ היה, אנשים
אבל מחדשות, גם עם הצעות אופרטיביות.
אנשים מחדשות 12, זה נורא יפה לראות סולידריות של עיתונאים, כן. שלרוב הם מתחרים ביניהם, והם באים למען מטרה משותפת. הצעות אופרטיביות הן להיות, אנחנו פה בפודקאסט על קיבוץ, זה סולידריות שהיא באמת קצת כמו בקיבוץ אולי, או באידיאל. לא לוותר, לנהל מאבק, ערוץ 13, חדשות 13, חברת החדשות, הם הולכים, העיתונאים הולכים לבגץ עם זה, ויש מאבק ציבורי, וכולם יתנו להם גיבוי, וארגון העיתונאים שם. מקווה שנצליח.
כן, החברה שלנו ללא ספק נאבקת על, בהרבה הרבה מישורים. בוא נציג את עורכת שלנו. אז נמצאת איתנו היום יעל נאמן, סופרת, שאומנם עזבה לתל אביב בשנות ה-80, נכון יעל?
את קיבוץ יחיעם.
את קיבוץ יחיעם של השומר הצעיר, שגם אומרים, יש גם תלונות שאנחנו מביאים יותר מדי שמוצניקים, אנחנו נתמודד עם זה, מה לעשות. הכתיבה של יעל והספרים שפרסמת, בעצם מיקמו אותך כיוצרת מרכזית בשנים האחרונות, שעוסקת בעצם בקיבוץ ובקיבוציות, נכון? היינו עתיד שיצא ב-2011, שבועות ברשימת רבי המחר. אני חושבת שזה גם יכול להעיד שמלבד הכתיבה הטובה שלך, עד כמה הנושא הזה מעניין את הציבור עוד לפני ה-7 באוקטובר.
כן.
כן, גם היינו העתיד, אני חושב שזה, אומרים העתיד או העתיד?
צריך בתקני ה, אבל אני גם אומרת ה.
היינו העתיד. כן. שהוא גם יצא, אני חושב, באותה תקופה יצא הביתה של
אסף ענברי, שני ספרים
שבאמת דיברו כל אחד בדרך אחרת לגמרי, בשפה שונה ובשפה מאוד ייחודית, כל אחד מהם, על הקיבוץ, ובאמת ספר שאני זוכר שקראתי אותו, ואומנם גדלתי בקיבוץ של השומר הצעיר, לא בתקופה שאת גדלת, אבל עדיין כתבת עליי,
כן,
כתבת
עליי. נכון.
ואני חושב בצורה מאוד חדה וביקורתית ונוקבת וכואבת אפילו. זה מה שאני זוכר ומכיר.
נכון, זה בדיוק מה שאמרתי רגע לפני שהתחלנו להקליט, את השפה המשותפת הזאת, שמאוד ברורה לכולנו, המפעל אירוח הזה, המוסד שעולים אליו, הקבוצת ילדים והיחס אליה, ולכן זה מאוד מעלה את ענייני הזהות הקיבוצית.
כן, אז אני באמת עזבתי ב-81, בת 21, אני ילידת 60, שזה כמובן כל עשור כזה, או כל חצי עשור הוא אחר, מבחינת מה זה לעזוב את הקיבוץ. שנות ה-80 זה שנים שעזבו, בערך מחצית עזבו, אבל זה היה גם בצורות קצת אחרות, עוד הכל היה יותר כזה מתוקנן, אפשר להגיע לזה אחרי זה, איך עוזבים.
אבל זה היה קשה לעזוב מבחינת החברה שלך, או שזה היה, את אומרת חצי, אז זה היה כבר לגיטימי.
זה חצי, גם מה שזה אומר, אבל זה, לי זה היה קשה במובן המצפוני, כאילו גם באתי לשנה לקיבוץ, זה היה מקובל, גם שיודעים שעוזבים, אז
שנת עבודה כזאת.
שנת מצפון, מה שקראתי לזה בעינו העתיד, בלי מכבסת מילים. כן, אבל שנת עבודה בהחלט. ואני באמת, זה היה מין ניסיון לנסח לעצמי גם את השפת אם הזאת שלנו, לא בדיוק עם אמהות, אבל השפה שלנו שהיא נטולת אם, אבל היא השפת אם שלנו, שזאת שפה שחובקת הרבה יותר מלשון, ממילים, מהתנהגות ודברים, ולכן אני גם, אגב, זה כמובן לא כתבת רק על הקיבוץ, היו הייתה, זה לא על הקיבוץ, אבל אני רואה גם בעזיבה, כי גם בקיבוצניקים העוזבים, מאוד, מאוד את המאפיינים של קיבוצניקים בעיר, כאילו את ההגירה, מה זה להיות מהגר קיבוצניק לצורת חיים אחרת.
כן, ואני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא להתחיל בה עכשיו. את תספרי לנו על העזיבה שלך את הקיבוץ והכל בפירוט, אבל כמי שבאמת מדברים על ספרות, על קיבוצים, כולם מדברים על היינו עתיד, ואת במובן הזה איזשהו סמל, או אני מניח שאנשים מזהים אותך עם התנועה הקיבוצית, עם קיבוצים. היום אנחנו 9 חודשים, יותר מ9 חודשים אחרי 7 באוקטובר, איך את מרגישה כקיבוצניקית לשעבר בתל אביב, סופרת שעוסקת בנושאים הללו, איך את מרגישה על עצמך את השינוי שקרה, גם ביחס החברתי וגם את אולי ביחס שלך לקיבוץ?
אני מאוד מרגישה את מה שקרה. קצת קשה לי עם המילים, נניח, השינוי של מה שקרה, כי אני מרגישה על עצמי שאני לא יודעת עוד. זאת אומרת, אני לא רוצה לנסח מגמות והליכים, אני מרגישה שזה כמו תחושה כזאת של נסיעה באורות נמוכים בלבד, ועוד לא רואים קדימה. אני מאוד מזדהה, אני הולכת להפגנות, ואז אני לוקחת נניח את ליפשיץ, שהוא כזה, בגלל שזה עם המקל, והוא כזה גבוה, והיה עיתונאי גם בעל המשמר, ואני מרגישה, חוץ מזה שהם מהדרום ואני מהצפון, אני מרגישה את זה מאוד מאוד חזק, זה כמובן לא רק כלפיהם, זה גם כלפי אופקים וכלפי סדרות וכלפי, אבל יש משהו במה שקרה בזירות האלה שכולנו מכירים, המעגלים האלה, הרי אתה בא לקיבוץ, אתה יכול להתמצא בו, אני יש לי מאוד לקות גיאוגרפית בעיר, אני אף פעם לא מבינה איפה אני, אבל לא חשוב באיזה קיבוץ.
נכון, דיברנו על זה גם קודם, כשאתה מגיע לקיבוץ, אתה יודע איפה חדר אוכל, איפה
כל הדרכים מוביות לחדר אוכל, כמו בלהיטה.
זה כזה, לחשוב שזה קרה שם, ואני מרגישה שבקיבוץ היו לי חיים מאוד נטולי פחד, נטולי, זאת אומרת שכל המרחב היה שלנו, וכל ה, ולחשוב שזה קרה להם שם, בחוץ הזה, החוץ שלנו הזה, השיר, המוגן, הפראי, אבל הפראי לטובה, זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה, ולכן אני נורא רוצה לקוות שאפשר לדעת עוד שנה, עוד שנה, אבל אני לא מרגישה שאפשר לדעת עוד כלום, מה יהיה.
אבל זה גורם לך, כאילו, הדבר הזה שקרה לי, למשל, מה שאת אמרת עכשיו, קרה לי גם. זאת אומרת, אני הביטחון הזה המוחלט בחצר הקיבוצית, בזה שאתה במקום באמת נורא מוגן, למרות שאני גר בקיבוץ הזורע, בעמק ישראל, ולא בעוטף עזה, שזה מקום שברור מלכתחילה שהוא הרבה יותר מסוכן, כן, אבל אף אחד לא דמיין מה שיקרה. אבל התחושה המשותפת הזאת, השבר הזה שאתה הולך, אני הולך בקיבוץ ואני רואה את בערי, את כפר עזה, את ניר עוז, את נחל עוז,
כן.
ואני, ובשבועיים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, אני יכולתי לדמיין מחבלים על הדשאים בקיבוץ הזורע, כן. ואני לקחתי אקדח אפילו שלא רציתי שיהיה לי המון שנים, כי ממש חשתי את זה. אבל את, אם את מרגישה שהיחס שלך לקיבוצים השתנה, זאת אומרת, כי אני גם, אני לא יודע, אני מרגיש שכאילו היחס, הדבר הזה פתאום הראה לנו, החזיר אותנו אחורה, דיברנו על זה גם הרבה פעמים, פתאום התפקיד של הקיבוצים האלה לפחות, אתה פתאום מבין, יש להם תפקיד, זה לא רק נדלן וחיים כן. טובים. ו...
כן, גם יחיעם, גם בעינו עתיד אני כתבת את זה, בהחלט בדיוק אותו דבר, רק בצפון, הקיבוץ שהוא על הגבול, והיה שם את הקרב הקשה במלחמת השחרור.
כן, קאוגג'י.
אבל אני חושבת שמה שאתה אומר, אני מרגישה תמיד באיזשהו אופן, כלומר, אני מרגישה שעכשיו, אתם, גם אתם רואים עכשיו, כאילו, העירונים, כן?
Mm-hmm.
גם העירונים מגלים עכשיו את ה, את ה, את העין על הקיבוצניקים הזה. אני חושבת שזה הצורה שיודעים להתמודד עם דברים, שלוקחים את הדברים, שהחוסר התלהמות הזה, אני חייבת להגיד פוליטית, אני תמיד מרגישה את זה קצת כגילוי נאות להגיד, שאני הרבה יותר שמאל מרוב מה שקורה היום בישראל, וגם מרוב הקיבוצניקים, שזה הלך, וגם כמו המגמה בכל הארץ, גם בקיבוץ נעשו פחות ופחות.
נכון, דיברנו על זה עם ליאור שמחה, ובאמת ראינו גם בריאיון של המזכ"ל.
אז איכשהו, פשוט...
למרות שצריך לחשוב מה זה שמאל ומה זה קיבוצים, כי יש המון שונות.
לא, וזה גם משהו
שמאוד... לא, כי אני אומר, רבין, תנועת העבודה, הדברים האלה תמיד היו כאן, וזה לא היה שמאל שאת מדברת עליו.
נכון, נכון.
חרב
והיונה. לא, זה לא היה, לא, בדיוק.
והיה את השומר הצעיר, שנכון, שהיה יותר שמאל, היה מפעם...
אבל דווקא בהקשר הזה מעניין לדבר מה זה ספג, כאילו מה זה עשה אצלך. הבנה, זה חידד את זה, את העמדות הפוליטיות שלך, או זה גרם לך רגע לשאול שאלות?
גם וגם, זאת אומרת, זה גם נכתב מתוך זה. את שואלת על הספר, או את שואלת על השביעי באוקטובר?
על מה, בהקשר של מה שאת אמרת.
השביעי באוקטובר.
זהו, לשביעי באוקטובר, זהו, לא הבנתי בהתחלה.
כן, כן.
אני חושבת שזה לא שינה לי. כאילו, זה הרי לא באמת יכול לשנות במובן הזה. איך אני אגיד את זה?
זאת אומרת, לא איבדת אמון ב...
לא.
ביכולת להגיע להסדר עם ערבי עזה.
לא, לא איבדתי אמון בזה, וגם בזה אני קצת נתלית אפילו בחברים שיש עוד משם, שזה ככה...
מה זה משם?
מהקיבוצים האלה.
בעוטף.
את הפעילי שלום בעצם.
את הפעילי שלום, שחלקם כמו ויויאן.
שילמו בחיים.
כן, כן.
כאילו... מה שאני אומרת, שזה נותן לי כוח שגם שמה יש, ומצד שני זו תחושה, למשל, אני ממש היה לי, אני גם לא הסכמתי בהתחלה לדבר בכלל על השבעה באוקטובר, הרגשתי שרק מי ששם, להשאיר את זה לצרכי עדות, או לאיזשהו צרכים של כל מי שעבר את זה. כי אני מרגישה ש... זה באמת, זה מין גם כאב, גם משהו הטוטלי הזה שקרה להם, שזה גם הבית, זה לא רק זה האמונות, זה הבית, זה כל מה שהיה עליך, זה כל מה ש... באמת לא יכול לדמיין את השבר הזה, זה כל כך גדול. המשפחות, החברים, באמת זה... אבל איבדתי את השאלה, אני...
לא, זה מעניין, תוך כדי שאת מדברת, אני כן חושבת, ואפילו רואה את הפרצופים, וגם עולים לי הביקורת על התנועה הקיבוצית ועל השמאלניות שלה. בעוד אנחנו יודעים שבאמת בתכלס הלכו יותר לכיוון בני גנץ, אבל השאלה שלי לא לגמרי פוליטית, היא יותר, כי גם אני חונכתי על שלום עכשיו, ויצאנו גם להפגין. פרשנות שלך על העניין הזה, כאילו, את שואלת את עצמך מה המקור לשמאלניות שלך?
לי מאוד קשה, למשל, שיאיר גולן אומר על המנהל של שיפה, שלמה שחררו אותו. זה ממש דבר שמאוד מאוד קשה לי. אז סליחה שאני כן אומרת את זה דווקא בגלל שזה גילוי נאות, ואז כל מה שהיא אומרת זה בגלל זה, שזה בסדר, כלומר, כי זה נכון קצת. יש לי את ה... זה דבר שמפריע לי, זה דבר שהוא מפריע לי על כל החברה הישראלית, שלא מספיק, ומהקיבוצים, אז, כלומר, מהקיבוצים, כשאני אומרת מהקיבוצים, זה לא אלה שחיים בקיבוץ, כשאני אומרת קיבוץ, אני מתכוונת לכולנו, אלה שחיים ואלה שלא חיים שם. זה דווקא אחרי היינו העתיד, מאוד התחדד לי, שמישהי אמרה לי את זה, אמרה לי, תראי, גם אחת שחיה בקיבוץ, היא אמרה לי, גם אנחנו לא בקיבוץ, הקיבוץ עזב אותנו, אין כבר את מה שהיה קיבוץ. במובן הזה, את הלינה המשותפת, את הקיל, את ה...
הדברים שאת את מתארת, המסקור,
כן, כן, כן. אז זה כזה, כולנו די באותה סירה. כן. כי לעוזבי קיבוץ נשאר מאוד הקיבוץ בפנים, ומי שכמוכם שנכנס, כאילו כולם באיזשהו עולם הרבה יותר היברידי עם הדבר, כן. זה לא
אבל
מין...
אבל עולם גם הרבה יותר נורמלי, לא?
הרבה יותר, גם האחיינים שלי, תמיד כל כך אוהבת לראות את זה
שגדלים
של...
עדיין, שגדלים
כן,
ביחייה.
כן, הם יכולים גם להחליט, בשנה הזאת כן. פתאום חודשיים הם יהיו בקיבוץ, והם, זאת אומרת, זה דבר שאצלנו אי אפשר היה לדמיין, זה לא...
תגידי, אבל כשאני קורא את היינו העתיד, אני באמת מרגיש כאב, הרבה כאב בכתיבה.
כן.
וגם אני לפעמים שותף לו, גם בעיקר סביב הלינה משותפת, את מתארת את זה נורא חזק, את התחושה הזאת של ההינתשות של הילדים, והניתוק המוחלט בין עולם הילדים לעולם המבוגרים, באופן שבו אנחנו, כשאנחנו גדלנו, אנחנו באמת היה שני עולמות שונים, לא רצו שניכנס לחדר אוכל אפילו.
כן.
כאילו שזה דבר...
אתם לא נכנסתם לחדר אוכל?
לדעתי, לא, אני לא זוכר, אבל אולי בימי שישי, בגיל כן. מסוים, אבל mm-hmm. בעיקרון לא. היה, היינו אוכלים בבית ילדים, כן. גם אוכלות ערב, הכל היה מופרד. הכאב הזה הוא משהו ש... כאילו, איך את מתייחסת לזה היום? את כועסת, את בן אדם... אני לא חושב שאת דשה בזה כל היום,
לא,
אבל...
לא, אני מרגישה גם, אני מרגישה שלי הייתה ילדות טובה, זה גם נהפך כזה לוויכוח על הספר, אם זה שמח או עצוב, יש אנשים כן. שקראו את זה נורא ב...
הוא מורכב, הוא
משהו, גם. יש כן. המון קטעים,
וגם עליי זה היה כזה, אז אני, כאילו אם אני צריכה לענות כזאת, זה לא דבר לספר, אבל שאלה כזאת, לי היה טוב. עם הרבה, אני חושבת שיש דבר בקיבוץ, שבלינה המשותפת שלא לקחו בחשבון, זה התופעת לוואי ש... הדיפוזיה הזאת בין ילדים, שכולם ביחד, אין מבוגרים, אז אם ילד בוכה אחר, לא אתה, אחד מהארבעה בחדר, לפתחי מי זה, איפה זה נכנס? זה נכנס בילדים האחרים, זה נכנס ב... אז אני חושבת שגם הרבה מהעצב של האחרים, או של כל רגע נתון שיש משהו ו... אז זה דברים שהם ברגיל הולכים למבוגרים, ופה הם נשארים בין הילדים. הרבה אי-הבנות שאני מתארת, כי אנחנו גדלנו באותו גיל, זה לא רק בלי מבוגרים, זה גם בלי אח גדול, אח קטן.
נכון.
זה כל הזמן מין...
לי יש אח תאום, אז עוד איך
שוב. באמת? באותה כיתה?
היינו ביחד באותה כיתה מכיתה א', בגן היינו בנפרד.
וואו.
כן, זה היה מיוחד.
אבל אני חושבת כן שזה באמת, קודם כל זה לא רק הלינה המשותפת, יש המון דברים שהם כן. מאוד ייחודיים, את כותבת על זה, על החברה החדשה הזאת שניצור כן. ליצור, על האופן שבאמת גדלנו כקבוצת ילדים, על היחסים עם ההורים, על לא יודעת, דיברנו קצת על הקסטות, כאילו על העניין המעמדי, שזה שוויוני, אבל... זה לא באמת שוויוני.
כן, כמו שאני מתארת שם, זה הרבה פעמים, כאילו זה אמורה להיות כל הרוטציות, אבל... ואז היה להם תמיד...
זאת אומרת, היה רוטציה בתפקידים הבכירים, לא היה במכבסה
ובמנקת שירותים. וגם הרוטציה היא, פתאום זה לא נוח לך, אתה רוצה לשיר, אז אומרים, זה לא שוויון מכני, היו להם מילים כאלה לכל... אנטידוט גם של... שלא רוצים להשתמש בשיטה, אז אומרים, זה לא מכני, זה... השוויון הוא לא מכני, הוא צריך לעשות אותו בשכל. אז זה באמת צורך לנסח איזה עולם נורא נורא מוזר שנולדנו לתוכו, אבל שהוא, אני מוכרחה להגיד שאולי להורים זה יותר קשה, לנו אין אחריות, נולדנו לתוכו, ואז המוזר, זאת אומרת, יש מין פרדוקס קיבוצניקי כזה של אוקיי, לי היה טוב, אבל no way שאני ארצה שאחד מילדיי או אחייניי כן. או יגדל ככה, נכון? היום, אתה לא...
אגב, אימא שלי כן. נגיד גם גדלה, גם נולדה לככה, כן. וגם גידלה את הילדים שלה ככה.
נכון, אז גם... זה דור באמת... היא... כן.
שחווה את זה גם כילד.
וההורים שלי שבחרו להגיע שנה לפני שנולדתי לקיבוץ, אבל אתה יודע, זה היה מתוך איזשהו, אמא שלי עלתה לארץ כשהייתה בת 5.
מאיפה?
מקולומביה, סיפור מורכב, והיא הגיעה לקיבוץ לבד עם שני אחיה, שמתארים חוויות שונות מאוד. עבורה זה היה הצלה. אני מקווה שזה בסדר שאני מדברת על זה, אבל זה, ולכן אני חושבת, זה כבר פרשנות שלי, כי אין לנו שיחות עמוקות על זה, עבורה זה היה הדבר הכי טוב שיכלה לתת לי, הבת הבכורה שלה. כן. אז זה מורכב.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
כן.
גם
כן.
שנים שונות.
כן, או הורים כמו שאימא כמו שלי, שזה אחרי השואה ואחרי
כן.
ורק נכון. בגיל מאוד מאוד מבוגר, שנקלעתי לישון איתה, שמעתי את כל הצעקות, ושהייתי הולכת לפסיכיאטר פעם אחת, שאבא שלי כבר לא, אז לא יודעת לגדול, גם אני מתארת שם בעינו עתיד, קצת ש... היו הרבה ילדים הרי שברחו לבתי ההורים.
כן, אני גם הייתי רוצה.
בלילות, ושאנחנו, אני ואחים שלי, אף פעם לא ברחנו, ואני כותבת שם, לא ידענו אם פחדנו שלא יחזירו אותנו, פחדנו, לא ידענו אם פחדנו שיחזירו אותנו, או פחדנו שלא יחזירו אותנו. סתם קצת סרקזם, אבל זה...
זה?
זה דברים שנורא קשה לדעת מאיפה הם נובעים ואיך זה היה בצורה אחרת. אני לא מרגישה, אני מרגישה אפילו, איך להגיד את זה, לא יודעת, שמחה זה מילה לא נכונה, אבל כן, גאווה, או אני מרוצה מזה שנולדתי לחיים כאלה. לא הייתי רוצה, אני חושבת שהיה לי קשה אם הייתי בוחרת חיים כאלה למישהו אחר, זה היה לי קשה. Mm-hmm. אבל נולדתי לזה, ואני מרגישה שעברנו עוד איזה יריעה לרוחב בחיים שלנו, עברנו עוד איזה, חוץ מההתקדמות בגילאים, עברנו משהו שמעט מאוד אנשים עברו אותו.
מה זה אומר יריעה לרוחב?
שאתה חי עוד שכבות, עוד דברים.
עוד ממדים.
עוד ממדים.
כלומר,
שזה לא שחור ולבן, גם יש משהו
לא בפני,
המסלול
להבין.
הזה, בית ספר, מילדות לבגרות, כמו רוב הילדים, בצורה, בתוך הבית של ההורים, ופה אתה גדל במין צורה כזאת, היא מאוד שונה גם בלימודים, לימודים כן. היו מדהימים, כן. לא במוסד, הם היו מדהימים מסוג אחר, אבל בחברת הילדים.
לימודים לפי נושאים.
לפי נושאים.
אבל זה עכשיו בעצם, יש כל, מה שהיום קוראים נגיד, אנתרופוסופי.
אנתרופוסופי, בדיוק.
אנחנו די גדלנו ככה. סופר לא קראו לזה אנתרופוסופי, אבל זה היה מאוד...
והיו לנו מטפלות ומחנכים מאוד, אני רק לאחרונה חשבתי על דבר מאוד פשוט, תחשבו על עצמכם. בנים, אני לא מאמינה שזה יכול לקרות, אבל אני חציתי את כל החיים, וזה גם אני אומרת ככה, סליחה לעוטף, בלי לחטוף מכה בקיבוץ, אולי זה בניגוד למה שאנשים חושבים, שאלתי גם את האחיינית שלי, לא חטפתי מכות כל החיים.
אז אני גם לא חטפתי מכות, אבל זה גם היה עניין.
ובתור בן זה מרגש.
לא, ממבוגרים את מדברת בכלל.
לא, אלימות של ילדים.
ילדים לא היה הרבה, אבל אני יכול להגיד לך, שגם דיברתי על זה, שכן היה... היה לי מטפל, שלא משנה, הכריח אותי לאכול, לקחת מהציבורית, מה שקראו, מהפח, את הזה, היה אירועים, כן?
לא, זה נכון.
אנחנו פשוט לא יודעים,
זה נכון גם למה אנחנו קוראים, גם אותי נערו,
לא, חלק מהאנשים ששמו את הרי כולם היו צריכים לעבוד, גם עם הילדים, בתורנויות ובשבת, ובכל מיני זה, וחלקם לא היו צריכים לעבוד עם ילדים.
ברור.
אבל זה לא משהו שלא קורה בחוץ, כן.
לא, הם לא היו נקלעים אולי.
זה משפט שאני אמרתי, זה לא משפט שמקובל עליי, וגם אין דבר כזה לא קורה בחוץ. תמיד אפשר למצוא סיטואציה יותר קשה בעולם.
כן.
זה לא מצדיק. בחוץ מה שאת קוראת, יש לילדים את המשפחה שלהם ויש להם לאן לברוח.
היה באמת משהו לא מטווח, והיו אנשים לא מותאמים, והיינו שם בלילה. על זה אף אחד לא מטיל ספק, אוקיי? אבל יש מנגד משהו שאני חושבת שיעל מתארת אותו גם בכתיבה שלה, שהוא לא חד משמעי, שהוא מורכב יותר, שהוא מתאר מציאות יותר מורכבת, כי היא מתארת גם את הנוף, נכון? הפסטורלי הזה והקיבוץ הכי יפה, יחיעם. וגם את, את הקשיים, ועכשיו הוספת כאן עוד כדור, ואת, או הרבה הורים שהגיעו באמת ממלחמת העולם השנייה, ניצולי שואה.
כן, מכל מיני, גם אפרופו עם הכפר הפסטורלי, אז אני אומרת שם גם, זה לא, זה גם מעשה פוליטי, זה דבר פוליטי קיבוץ, זה לא רק פסטורלי, וזה לא... איקי
שלום למופת.
כן, זה גם איך, לפחות אני הרגשתי ככה בילדות של מין ניסיון, ככה אני מתארת את זה גם, שחיינו בתוך משהו שהוא לא למגורי אדם, אבל מאוד השתדלנו ושאפנו, כן. אנחנו גרנו מתחת, כן. ההורים מעל, כן. בשבילי הדימוי הוא המבצר ביחיים, שאי אפשר היה לגור בתוכו, כי היה בו קדחת, אז תכלס אף אחד לא גר בו, כן. אבל גרו באוהלים מסביבו, מתחתיו, אז כזה זה הדימוי של השאיפה.
כן, אין ספק שקודם כל, רות, את יודעת שהעמדה שלי היא לא שרע או טוב, זה ברור שהיו המון דברים טובים.
אגב, לספר החדש שלי, שלא נדבר עליו, אני רק אומרת, קוראים לו, היה לך רע או היה לך טוב? וכמובן גם בנקבה, כן, היה לך רע או היה לך טוב? וזו השאלה,
זה ספר ש...
הקיבוצניקית, שהיא נורא חמודה, היא כזאת, מצד אחד נורא דבילית, ומצד שני היא נורא לא דבילית, כי...
נכון.
כי זה ככה, זאת אומרת, ואני מסתכלת על זה קצת סטטיסטית, אחד מארבעה, תמיד זה ארבעה אלה של החדר, ואני יודעת, ולא קשה לי...
זה בעיקר ללינה משותפת.
כן, ולא קשה לי להודות שלאחד מארבעה אלה היה קשה. נכון, לאף אחד מאיתנו אין בעיה לקבל דבר כזה. אני אומרת, זה לא חייב להיות שתמיד אחד מארבעה, אבל...
נכון, כל אחד קיבל אחרת, וכל אחד היה אחר, כמו בכל מקום. העניין הוא שאותו אחד מארבעה, או אולי זה שניים מארבעה, אני לא יודע, לא היה להם לאן לברוח.
נכון.
וזה הקושי, בגלל זה הקושי הוא הגדול.
ובדיוק בגלל זה אני חושבת...
לא הייתה להם אלטרנטיבה שיש במקומות אחרים.
אני חושבת, אם אתם רוצים, אני אקרא לכם משהו שכתבה לי מישהי אחרי ה... זה לא אקרא משהו, זה בעצם שיר של רחל, אבל הוא נורא קצר, ונורא מעניין לחשוב עליו בהקשר מה שהיא כתבה.
כן, תקרא.
היא לא כתבה את זה לי, כי ביקורת, בדרך כלל לא כותבים לך ישירות, אלא זה... אני ראיתי את זה ברשת. אני קצת לא נעים לי להגיד את שמה, כי היא לא כתבה לי. אבל זה אחת שיש לה ביקורת מאוד קשה, קודם כל על הילדות בקיבוץ. ואז גם על הספר שהרגישה שהוא לא מעביר את זה, את הקושי הזה ואת את הקושי הגדול שלה היה. אז אני לא אקריא את כולו, אוקיי?
מה זה שיר של רחל?
כן, והשיר הוא מדהים, כולנו מכירים אותו, אבל לקרוא אותו בהקשר...
כן.
טוב, אולי אני כן אקרא את שלה, כי אחרת קשה להבין, כי זה מעניין.
שמה זה שלה?
להבין את ההקשר?
זה לא מכתב שהיא כתבה, זה משהו שהיא כתבה ברשת.
כתגובה על הספר?
כן, על הספר, לא אליי, לא כתבה. התחלתי לקרוא את ספרה של ילידת קיבוץ יחיעם יעל נאמן, וככל שהמשכתי בקריאה, הוא עשה לי יותר רע. אני הייתי שם, עברתי את זה. אותי זה לא מצחיק. הפקעת ההורות בשם האידיאלים, משטר החיים הנוקשה, הדרישות האזויות מילדי הקיבוץ, שלטון הטירוף. הספר כתוב יפה וקולח, אבל בעיניי הוא מיותר. מי שהיה שם ממש, אבל ממש לא זקוק לתזכורת, להבדיל אני מניחה שיוצאי שואה לא קראו ספרים עליה, וסליחה על ההשוואה. ומי שלא היה שם לא יבין. לא יבין, רגע, הספר מקטין את עושק הילדות שהקיבוץ גרם לנו, את הנזקים שלעולם לא יתוקנו. אותי זה בכלל לא מצחיק. עדכון כעבור זמן, זה היא כתבה עוד פעם. ובכל זאת המשכתי לחשוב על הספר אחרי קריאתו. גרמו לכך בין היתר גם הביקורות הנלהבות עליו. התלבטתי ועודני מתלבטת בשאלות שבמהות הניסוי שאנו היינו עכבריו או שפניו, וגם בשאלת הצורך או ההצדקה לפרסום ספר כזה ולאיזה קהל הוא נועד. אבל דומה שיותר מהכל את הרגשתי עם קריאת הספר מבטא שירה הידוע והמוכר של רחל, ואני קוראת אותו. הצריכות שצרחתי נואשת כואבת בשעות מצוקה ואובדן, היו למחרוזת מילים מלבבת לספר שירה הלבן. נגלו חביונות לא גיליתי לרע, נחשף החתום בי באש, ואת הוגתו של הלב הקוראה, יד קול במנוחת עם השש. זה היה לי ממש קשה לקרוא. שזה הייתה התחושה שלה מה...
טוב, זה באמת התיאור, היא כאילו, היא שוותה פה את הילדות שלה בקיבוץ לשואה. זה כאילו, זה, אני חושב על זה היום, על מה שהיה בשבעה, זה זורק אותי. כאילו, זורק אותי לשבעה באוקטובר, אני אומר, הקיבוצניקים האלו מהעוטף, שאמרו איזה גן עדן היה להם בקיבוצים, כמובן, כבר לא בתקופת דין המשותפת וכל, ואומרים, היה מדהים, ועכשיו הם באמת עברו שואה, זה קצת זה, אבל זה באמת התיאור, באמת נשמע מישהי שכנראה חוותה משהו באופן אישי מאוד מאוד קשה, וכמו שאת אומרת, אולי אחד היא אחת מארבעה באותו חדר.
כן, אני חושבת שפעם תגובה על דבר כזה, אתה אוי באמת, נו, זה איך אפשר להשוות, כאילו בכלל אי הסכמה, לשמוע את זה, שהיה מישהו שהרגיש דברים כאלה, ואני חושבת שהיום, אני חושבת שזה ממש כאילו, זה א', כמו ש לכולנו, אני אומרת כי כולנו פה עוסקים בזה בדרכים כאלה או אחרות, יש צורך הכי מוזר, הרי הקיבוצניקים זה דבר הכי מוזר. הדימוי שלי גם בעינותית שיושבים במעגל, אנחנו לא משנה, עם הגב לכל העירונים, תבינו, לא תבינו, את ההומור גם ואת ה... אבל אנחנו חייבים לדבר על זה, ומדברים על זה, ומדברים וכותבים, ויש את הארכיונים, שהארכיונים הם עוד מלפני הקיבוץ, עוד לפני נכון. שהקיבוץ עלה על הקרקע, כבר יש את הארכיון, ויש את העלונים, ויש את ה... אז זה כזה
כן,
מין...
כן, יש דיבור בלתי פוסק על השיחות.
כן, אלון גן דיבר על ה...
אולי סוג של צורך להבין, כל מה לנסח את זה או להבין, וגם המון מין, אני קוראת לזה תורה שבעל פה. כן. כי הרי לא גדלנו על יערי ואת הבנקין, עם כל הכבוד ליד יערי ויד את הבנקין, אלא על תורה שבעל פה שבאה מהשומר לילה, שבאה מהזאת עם הצ'יפסים במטבח, שבאה מהחצר.
אותו סנדלר שמספר סיפורים.
בדרך כלל אותו... מה שאנחנו קוראים מחלקת השירות בצבא, כן, לא מהגיבורים, אלה שנשארים ומזוודים, והם איתם היינו יותר בחצר של הקיבוץ, וגדלנו עם התורה שבעל פה, לא עם, עם הסיסמאות הגדולות.
וגם אז, גדלנו הרבה עם המרחב.
ועם המרחב.
את קראת לזה, אי אפשר להתווכח עם, איך קראת לזה, עם דשאים.
כן, כן, מה יכול להיות, כן.
מה יכול להיות רע בדשאים כן. עורקים וברעיון כן. באידיאולוגיה, נכון. לא זוכר, כתבתי את זה. אבל אני חושב שהזיכרונות שלי כילד מהקיבוץ הם המון המרחב, הריחות, הטעמים, לרוץ יחף להורים, לא משנה. המרחב הזה הקיבוצי, וכמובן הילדים, החברים.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
זה מדהים אותי כל הזמן כמה אתה זוכר, וגם כמה את זוכרת, וגם כמה כמעט כל מי שאנחנו מרחים, כי אני, הזיכרונות עצים לי בכל מיני מקרים, אבל אני רגע רוצה לחזור למה שהיא כתבה, כי גם יש ביקורת הפוכה לגמרי
לא,
עליי.
לא, ברור,
על
זה מאוד
על
חריג.
על היינו עתיד.
זה מאוד חריג, זה לא אומר שוב שזה, זה מאוד חריג.
אבל זה היופי בשיחה הנושמת כן. הזאת, כאילו, קשה להגיד על דבר כזה יופי, גם על השבעה כן. באוקטובר בכלל אי אפשר להגיד. כן. אבל יש משהו בלב הפואם הזה, שכל פעם מישהו מכניס איזשהו משהו וטורף כן. את הקלפים, שקורה כאן, וגם אני חושבת, אני הבנתי, ממה שאני הבנתי, רוב הביקורת הייתה הפוכה, שבעצם את כן מייצגת איזשהו קול שהוא יותר מלנכולי דווקא.
אז זהו, זה היה משני הצדדים, שזה כמובן טוב שקורה כזה דבר. כן, זה היה משני הצדדים. וגם אנשים אמרו לי, היו כאלה שקראו את זה, וכל מה נתפקו מצחוק, והיו כאלה שכל הזמן בחו.
כן, יש שם הרבה דברים מצחיקים.
והיו נכון. כאלה ותגיד ש...
ותגידי, מה הביא אותך לכתוב? אני מניח שהספר הזה כבר כתבת אותו בראש...
זה מאוד עם, כאילו, עשר, כאילו, לפני שהתחלתי לעבוד עליו, בחיים לא הייתי חושבת שאני בכלל לא הייתי שם. עבדתי אז עבדתי בעיתונים, הייתי עורכת בעיתונים, ואחרי זה בהוצאה לאור במפה. והיה שם מין סדרה שיזמנו שספרי עיון בחברה הישראלית כל מיני, שלא יצא מזה הרבה, ויצא מזה הספר היחיד שיצא מזה, זה ספר של אילנה זפרן, סיפור ורוד, זה קומיקס על, על חיי הגאווה בארץ, שהיא עשתה בקומיקס. ואני זוכרת שככה כשאלינו רעיונות, אמרתי, יכול להיות מעניין גם על הקיבוץ, זהו שנים שלא כל כך התעניינו בזה, ואיכשהו, אני לא יודעת אם זה, או כל מיני דברים שכשאני חושבת אחורה, כן היו, למשל, שלמדתי באוניברסיטה, אז חשבתי לנסות, בסוף לא עשיתי את זה, אבל לעשות סמינריון, למדתי בספרות כללית ולימודי תרבות. ובעצם היינו עתידו הרבה על תכנון תרבות, על איך
ו... על איך מה?
על איך, איך מקימים כזה דבר, כי למשל שחקרתי על הסרטים.
איך מקימים קיבוץ.
כן, אבל את כל המנגנון הזה שמגבעת חביבה ומי ה... זאת אומרת, למשל על סרטים, שבסדר, ידענו שפירוש נוסע לתל אביב ומביא סרטים, זה ידענו.
אבל יש מי שמחליט מה הקרינו.
אבל בדיוק, לא ידענו, ושאז ושמוחקים לך כל מיני...
את הסרטים הצרפתיים האירוטיים אסור להקרין, אבל את הסרטים של הקראטה כן אפשר.
ואז נודע לי כל כך גם הרבה דברים על אותם שירים ששרים, שחשבתי שהם רק של יחיעה, ועל אותם, על המון דברים שחולשים ככה שלא... זה אולי אפשר לדמיין בקלות, שבכל קיבוץ כל יום אוכלים, נכון, קלופס יום אחד, טוב, וצריכם בטח...
אורז עם רוטב חום.
כן. אבל כותבת שם גם על החלוקה של הבגדים. כן. של בפסח, נכון?
כן, כן, של הנעליים, של
האוכל. כן. על האוכל זה מדהים, אחד כן. האוכל, האוכל, כל הדבר כן. הזה... הוא הוויה מדהימה.
אז יש לכל קיבוץ את האקונום, אבל יש לך מלמעלה הרבה כל מיני עניינים.
זה מדהים איך בשומר הצעיר באמת, נגיד כתבת על ה...
אז כולנו שומר הצעיר.
כן, דליה הזורה ויחיעם. ואת כתבת נגיד על השירים, ביג'וני ג'וני, גדודי ביג'וני. אני זוכרת אבא שלי שר את זה במקלחת. אני זוכר שכאילו...
ואתם שרתם את זה?
אני, זה אני לא חושב.
אבל אבא שלך בכלל לא מכירים.
אבל שירים, שירים רוסיים כן היינו שרים.
כן, והגדודי בודיוני, אני בכלל ידעתי שזה קוזקים אנסים.
זה שיר על כן, קוזקים שבאים לעשות פוגרום ביהודים.
אבל הוא אימץ את השיר הזה, הוא הגיע ו...
תראה, קודם כל אבא שלי, גם ההורים שלו היו...
מגרמניה באזורי.
ההורים שלו גם היו יקים, חברים של היקים באזורי, הוא הגיע בתור ילד חוץ, ואחרי זה הוא עזב, היה בצבא, חזר בגיל מבוגר, לא חשוב. לא יודע, לא יודע מאיפה הוא הביא את השיר הזה, גם לא היה שר.
לא, זה היה, כן.
זה היה אבל שיר כן,
בטח
למדו
את זה בהכשרות וכאלה.
כן, זה שירים הרוסים. כן, היינו שרים את קטיושקה, בתור ילדים יושבים סביב מדורה ושרים את זה, כמו בפלמח.
אבל זה מדהים גם החיבור בין העולמות, כאילו שכל קיבוץ חושב שהוא בעצם כאילו היחידי בפלנטה, אבל בדיוק אותו דבר.
והכי יפה, והכי זה, כן.
ואגב, אחד הדברים המעניינים שכתבת עליו...
אני רוצה לסגור חשבון, אורי מסגב, לכלך על דליה. בהתחלה, ואתה יודע איזה אש אני חטפתי, אומר זה קיבוץ מוזר בהר, וכמובן שדליה הוא הקיבוץ הכי יפה בארץ. אז סגרתי רגע.
אורי הוא, אף מילה רע על אורי. לא, הוא צחק, זה היה בצחוק. אבל אמרנו שכל קיבוץ חושב שהוא הכי יפה בעולם, יש את הקטע הזה. וניתקתי את חוט המחשבה. דיברנו על ה... את כתבת גם הרבה בספר, בעינו העתיד, על הניתוק בין, באמת על הדבר הזה שראות מדברת עליו, על זה שאנחנו היינו סגורים, היה לידינו יישובים, נגיד ערבים, דרוזים, יוקנעם, ועל הזורע.
אור רחמנא ליצלן מהאיחוד ומאוחד.
ואפילו איחוד ומאוחד, אבל את יודעת, אנחנו נגיד הזורע ליד יוקנעם, מושבה אפילו, ויוקנעם מליט.
גדר מפרידה.
אני עד איזשהו גיל, כלום, בקושי גדר, ולא היה כמעט קשר בין ה... דווקא לאבא שלי כן היה חברים ביוקנעם, כן. אבל כאילו, באמת היינו נורא נורא מנותקים נכון. מהחברה הישראלית.
כן.
וזה גם. דבר שהוא גם נוגד את הרעיונות הסוציאליסטיים,
נכון,
החברתיים.
נכון, אז זה באמת חלק מהביקורת שהיא קשורה גם, אני חושבת, אני לא רוצה להגיד השקפה פוליטית, כי אני לא רוצה לעשות מעצמי מה שאני לא, אני לא איזה... ההשקפה הפוליטית שלי היא רגשית בעיקרה, לדעתי של כל אחד היא רגשית בעיקרו, אבל שלי בטח, ואני למשל מרגישה, אבל זה נעוץ גם בילדותי, ולא רק שאני מצביעה תמיד למפלגות הערביות, פשוט ממשהו נורא פשוט שהסולידריות איתם, שוב, שהיא לא מספקת בחיי היום-יום, זה לא מספיק להצביע, אבל לפחות זה, לפחות להגיד, כאילו שאי אפשר שהם יהיו כל כך, כל כך, בצד, כל כך אגב, עם השנים נורא, גם העברית שם, כל כך פחות יודעים עברית, כל כך פחות, כל כך יותר קשה, זה תמיד היה קשה, אבל, או התמודדות עם כל מיני הגירוש, כל הדברים האלה, זה גם עניין של להתמודד איתם, או לא להתמודד איתם, אבל לא כאילו...
בעצם הקיבוצים הוקמו גם שלנו באזורים שהיו בין כפרים ערביים. כן. קברי, יחיעם.
גם אזורי.
כן.
אזורי היה בוזרק ליד, היה קירי, כן, אבל...
כן, משופט.
אבל זה אדמות שנקנו, לא משנה, יש גם שונות.
זה לא, ברור, אני לא אומרת גם...
לא, כי יש עכשיו, גם על זה דיברנו כבר, אבל כאילו, יש איזשהו טרנד כזה שהמתנחלים אומרים, מה אתם רוצים, אתם בדיוק כמונו. אתם גם... אנחנו החלוצים החדשים, אתם הייתם החלוצים, כן. באתם וגירשתם ערבים והתיישבתם עליהם.
וגם אם אני למשל לא מסכימה להופיע, אני לא מסכימה, למרות שזה קל, קורה מאוד, אני לא מסכימה להיות בהתנחלויות, או אם הם באים אליי והיו דברים כאלה, אז בסדר, אבל לא...
לא, אפשר לסמן קו מאוד ברור, קודם כל באמת ב-48, ואנחנו לא ניכנס לזה, לכל תוכנית החלוקה והכל, אבל אני חושבת שבאמת, אגב, בקיבוץ, כן, אנחנו ביקרנו בכפרים, והייתה אינטראקציה, אני יודעת שזה משהו שבעבר עשו הרבה יותר, אבל יחד עם זאת, באמת, כאילו לא דנו בנקבה, או מי היו עד 1948, ומה עלה בגורלם. נגיד, אני מודה שזה משהו שקראתי ונחשפתי, באמת, במחקר החדש, שגם עליו יש לי ביקורת. רק לאחרונה, ואני חושבת שזה בסדר גמור לדון ביחסים המורכבים האלה.
זה גם לא רק בזה, גם עם הבונד.
ולהסתכל בעיניים גם על כאב של אנשים, ואפשר לבוא ולדבר על זה.
אבל רעות, את אומרת, ביקרנו בכפרים, כאילו...
זה כבר מתנסר?
לא, הערבים היו הפועלים בקיבוצים. הם עשו את העבודות השחורות, תמיד, גם בדליה. לא היה באמת דו-קיום. אני זוכר, כן באזורי היה אנשים...
זה בדיוק מה שאני אומרת.
היה באזורי אנשים, כמו יוחנן אשחר, ויורה מירון, ומין ערביסטים, כן, אנשים ש... ויאל אופק שהלכו, וגם ניהלו את גבעת חביבה במקרה שניים מהם, ועסקו המון בדו-קיום. וגם שוב פעם, אני אשבח את ההורים שלי, שהיה להם חברים ערבים וחברים דרוזים, ותמיד היינו, היו אצלי בבית, אבל, 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 אבל בנוף הקיבוצי,
כן.
גם פה הייתה איזושהי מידה של צביעות, כמו כלפי דרך אגב השכנים שהם יהודים.
ואפילו גם כלפי יהודי ארצות הברית, כלפי הבונד. אני לא שמעתי על הבונד, שאחרי זה בלימודי הספרות, אבל כאילו כל משהו לא ציוני, זה לא רק ערבים, זה... היינו באיזה מין סדרה פוליטית רוחנית אחת כזאת, וזה עם הרבה כוונות טובות, אבל עם מעט החשפות לכל מיני...
אבל מתי העניין הזה נכנס לחיים שלך, כאילו שהתחלת לחשוב על העניין הזה? כי אני מבינה, נכון, ערביי ישראל הם חלק מהחברה, ויש בעיה, זה לא לגמרי שוויוני.
אני חושבת שזה תמיד היה ככה, לא מנוסח אולי, בצבא היה לי קשה, אני גם בצבא השתחררתי, כי בצבא היו הרבה צביעויות, יש לי גם, למשל, זה נורא מעניין בישראל, הצבא שהאפס ביחסי אנוש, נניח, שאין אחד שלא כאילו מתווכח עם הסרט, אומר, לא, זה לא ככה, זה לא... אבל מה המסקנה? כאילו, העיקר שעושים את זה, העיקר שנמצאים בזה, ומותר לצחוק על זה, אגב...
רק נגיד אפס ביחסי אנוש, זה יצירה, סרט, ש... בו בעצם מראים את החיילות, נשים שמתגייסות לצבא, וכמה השירות שלהם הוא חסר משמעות.
בדיוק.
נלי תגר משחקת שם, ועוד כל...
בדיוק.
ודנה איבגי, וזה סרט מאוד...
בדיוק.
את מדברת עכשיו על ה...
כמה הוא חסר משמעות, אבל בלי ה... אפילו, רק עכשיו נחשבת על זה, אפילו לקשר לזה את התצפיתניות, כאילו, כי זה הרי אותו דבר, או גם למה, כלומר, למה לחיות חיים חסרי משמעות, ואגב, על קיבוץ זה אחד הדברים...
לא, אבל התצפיתניות זה להפך, הם עשו עבודה נורא חשובה, רק לא הקשיבו להם.
אבל גם הם וגם הקצינה ב-8200, נכון? ואני הייתי תצפיתנית, אז יש לי הרבה מה להגיד, אבל לא ניכנס לזה. לכל העניין של ה... גם יש מעט תצפיתנים, ומה זה אומר.
אבל האבסורדיות בשירות הצבאי, גם יש בעוד הרבה יצירות. התגנבות יחידים, של איסור קנז, יש הרבה יצירות שעוסקות באפסיות הזאת וב...
זה קשה להשלים עם זה, זאת אומרת, בתור לחיות את זה, או בתור למה אנחנו אני חושבת שאגב, אחד הדברים...
אבל איך זה, בוא נקשר את זה רגע לקיבוץ, כי אנחנו בסוף צריכים לפודקאסט על קיבוצים.
אני חושבת
דווקא ש... דווקא אנחנו, אני רק אשאל, המוסכמה היא שאנחנו גדלנו בצורה שהיא דומה, במידה מסוימת לחיי צבא, תמיד גדלנו בקבוצה, ביחד, בצורה של עבודה, המון עבדנו, והיינו צריכים לעשות המון דברים שהם ככה פיזיים, והיינו מאוד זה, וגם חינכו אותנו לשירות קרבי מאוד ומשמעותי מאוד, נכון ש... הרבה יותר בנים מבנות, בטח פעם, שגם לא התאפשר לבנות. ואת אומרת דווקא הפוך. את אומרת, אני דווקא יצאתי מהצבא, והיה לי קשה עם המסלול הזה, למרות שהוא באיזשהו מובן, איזשהו המשך של ה... אגב, גם לי היה קשה. אבל זה איזשהו המשך טבעי של ה...
כי הוא כאילו טבעי, אבל אני חושבת שבאמת אחד הדברים היפים שאני עובד בקיבוץ, זה שבעצם הדיכוטומיה היא לא... למצוא את האושר, אלא היא למצוא משמעות. היא לחיות חיים של משמעות, וכאילו, כמה שאפשר. והצבא הוא ממש, יכול להיות מאוד מערער בדבר הזה.
של המשמעות?
כן, של המשמעות.
הוא מוחק את הבן אדם, הוא מוחק אותו למספר אישי.
Mm-hmm. כן, כאילו, אני זוכרת שאח שלי אמר לי, תשמעי, הטריק הוא לשים את עצמך, והאמת שלך, כאילו, כמו בקידבק בצד, ולחזור לקחת את זה, אני לא בטוח שתצליחי. וכאילו, זה היה כזה דיסוננס שלא...
איפה שירתת?
אני שירתתי בגדוד שריון בבקעה, עכשיו שם הייתה הבעיה שלי, דווקא מבחינה זה היה בסדר, אבל שם גיליתי שאני בשטחים הכבושים, שלא כל כך הבנתי את זה קודם. אז ושבאתי בדיוק היה כזה גדי אלגזי, שוחרר גדי אלגזי, אולי אתם כבר לא זוכרים את זה, כן.
פעיל שמאל ממצפן, כן.
כן, הוא היה פעיל שמאל, הוא בדיוק בגילי, ושם הוא היה ואז כזה, ואז אני גם מגלה שאני בשטחים, ועוד הוא כאילו סירב לשרת שם, ממש באותו גדוד, שהבקעה גם בקיבוצים לא נתפסה בדיוק.
עד היום לא נתפסה, זה לא נתפס כמו יהודה ושומרון.
אז גם הדברים האלה, עם הרמה, תמיד היה מין עיגולי פינות כאלה, ששוב אני אומרת, אם הייתי כזאת מושכלת, הייתי כבר צריכה לדעת שזה שם, אז אני מדגישה, אני רואה בעצמי לא סרבנית אלא עריקה, כי צריך להיות יותר כזה מנומק בשביל להיות סרבן. אבל לא שאני, זאת אומרת, אני חושבת שכל עניין הצבא, בכלל השמאל לא מספיק השקיע באיך לעשות את זה, איך לעשות את זה, איך לעבור את זה, איך לעשות
את זה, את הסתירה המובנית. אבל את מדברת עכשיו על השמאל, אבל את לא מדברת על הקיבוצים.
סתירה מובנית, גם על הקיבוצים. למה שבקיבוצים זה לא תהיה סתירה מובנית?
כי האתוס שעליו תנועת העבודה גדלה, כאילו צמחה, וזה אתוס של... חרב ויונה, אנחנו שואפים לשלום ואנחנו נלחמים, זה גם, זה רבין, זה יגאל אלון, זה כולם,
נכון,
ודיין.
זה גם
אומר, אנחנו צריכים להיות חזקים, ואנחנו ככה גם נשיג שלום עם אויבינו. אנחנו צריכים להילחם ב... את מכירה את ה...
כן, אבל...
וזה, זה... על זה באיזשהו מידה חונכנו, כאילו, זאת אומרת...
נכון.
אני זוכר עד... זאת אומרת, הולכים, קיבוצניקים הולכים להיות ביחידות הכי קרביות, הולכים להיות טייסים, ויוצאים להפגנות, ששלום עכשיו, זה לא סותר.
כן.
זה מה שישב את הדבר.
אבל הנה, הגענו לשבר כמו של היום, באיזשהו, בחברה. עכשיו, יכול להיות שהוא שבר מספרי, ואין מה לעשות איתו. הרבה מזה זה כנראה גם ככה, שלא נוכל להמשיך לחיות באותה צורה, עם הצבא ועם בכלל. גם כי הצבא ישתנה, כמו שהכל משתנה, זה...
את מה את מדברת?
זה לא יהיה הצבא שלנו.
את מדברת על החרדים, על שבעה באוקטובר, על מה את מדברת?
על שבעה באוקטובר, הוא מין הראה את זה, אבל זה לא בא בגלל שבעה באוקטובר, אלא פשוט הוא הראה את המצב שלנו, הראה את גם את הסטטיסטיקה שלנו, שהדמוקרטיה הולכת ונסוגה גם מספרית, אבל זה לא רק מספרית. ולכן, לראות סתירה בין, אפילו בשאיפה וברצון, בין לחיות, לעשות עולם טוב יותר בקיבוץ לבין צבא, אי אפשר לא לראות שזה לפחות חורק, זה לא, אני לא אומרת שזה לא צריך להיות, אולי אין ברירה, אבל לא לחיות עם זה כל כך בסמוס כזה, בקלות, זה הדברים שהם...
זאת אומרת, לחפש גם את הערכיות שלנו, כן. ולהביט באומץ בעיניים, ולהגיד, לראות איפה יש סתירות, כאילו איפה כן. כל החרב והיונה הזה כן. לא מתיישב.
כמו שגם חן הזכיר קודם עם העבודה הסחירה, זה סתירה, אז אי אפשר להגיד הכל בסדר, כן. כזה... זה לא אומר שזה לא יהיה, אבל...
זה משהו שהיה לך, בתור ילדה בקיבוץ, היה לך גם את התחושת, זאת אומרת, היה לך את החוש צדק, והדבר הזה, התקוממת נגד דברים או לא?
היו לי דברים, למשל, אני זוכרת עם הפועלים הערבים, לא יודעת אם בזמנכם, כזה שכל מה עובדים בקיבוץ ובונים את הבתים, וכזה, לא צריך אף אחד שיסביר, הם בגיל של ההורים שלנו, כאילו, והם בונים את זה שם, ו... אני זוכרת שאחים שלי שאלו מאיפה יש לנו מקבילים במוסד, אתם יודעים, כזה לפני שעולים לכיתה זין, אז אמרתי מברון, כן, אמרתי עברון, געתון, ינוך וג'אט. כאילו, אמרו, לא, לא, זה לא, כן, לא, אמרתי, אבל לא מתוך איזה שלום, שוויון, אחוות, באמת, זה הגיל שלנו, וזה, ואני זוכרת שמישהו שאל מפי עטף, איפה הערבים, זה היה פורים או פסח, איפה הערבים מציגים, אולי אמר, כאילו ילד שאל, אבל זה לא כזאת בדיחה, כלומר...
גם היו מתחפשים לערבים לדעת, נכון, היה תחפושת כזאת, ערבים.
כן, עממים, עממים.
עדיין מתחפשים, גם מתנחלים מתחפשים.
כן. אז זה מין... מין...
זה תחפושת חדשה אולי.
לא יודעת, זה ככה, זה הדברים שהם... עכשיו, זה לא שבעיר, זה לא שבעיר חיים עם זה אולי יותר בכלל לא, אבל משהו ביומרה של הקיבוץ, להיות אחר, אז זה כזה מפריע.
להציב אלטרנטיבה. כן, כשדיברת כן. על הצבא, גם עלה לי לפחות מהצבא שלי, העניין הזה שזה... בספר זה מאוד בולט, כי זה בעצם פעם ראשונה שאת לא בקבוצה, נכון. שאת לא בכל, כן. בכל הקולקטיבי. כן. אז גם יש את זה, אבל גם המפגש האמיתי ממש עם החברה הישראלית, נגיד אני, הבנתי את הסיפור העדתי בפעם הראשונה בצבא, שפתאום נפגשתי עם בנות מסדרות, שאני זוכרת אותה מיטב, וזה היה לי, וואלה, כאילו, כן. זה נשמע נורא, סליחה, אבל כן, זה גם, למרות שאני כן הייתי מעורבבת עם החברה הישראלית, אבל עם גוון מאוד מסוים שלה, וזה ריתק אותי ועניין אותי וגם אתגר אותי. את זוכרת את זה גם?
כן, בטח, בטח.
וזה מוביל אותי גם, אנחנו מאוד מאוד עזבנו את העניין של העוזב, את העניין של שגם עליו כתבת בכתובת אש.
כן.
ואני... כולנו היינו עוזבי קיבוץ, את מעולם לא חזרת, נכון?
נכון.
אבל את דיברת על העזיבה בשנות ה-80, כאל, שהיית מאוד חשופה לביקורת, אני בשנות ה-2000 לא זוכרת.
לא הייתי מאוד, זה לא כמו, אחי הבכור שהוא גדול ממני ב-11 שנה, אז שם זה, או, זה יותר.
שמה, מה זה היה? מה את זוכרת מהמעמד הזה?
תראי, אצלנו זה באמת חצי-חצי. מה שאני זוכרת מהמעמד הזה זה שהמשפט, אפשר להגיד שכמעט כל המשפחות נקראו, כי לכל משפחה כמעט היה עוזב. זה כבר פגע בכל הקיבוץ, אז זה לא היה כזה שרק אלה ואלה עזבו להם.
זה פגע בדמוגרפיה, זה החליש.
לפי דעתי, זאת נקודת שבר מאוד קשה של ההורים. מאוד קשה, עוד... אני מתארת את זה בספר, שפתאום גם כל השמיכה שהם לא מספיק קרחו סביב הילדים בילדות, היא פתאום נורא כאבה להם, להורים, שהם לא יכלו לעזור. הילדים עוזבים, אצלנו עזבו עם מיטה שפייבל עשה, כזאת כפולה, אבל קטנה כזאת יחסית. שמיכה, מצעים.
מה זאת אומרת, זה מה שקיבל מי שעוזב?
כן.
מיטה, שמיכה ומצעים?
מיטה, שמיכה, זה המסגר. שוב, זה... זהו, והיו קיבוצים ששילמו את המכינה, היו גם קיבוצים ששילמו את הלימודים של תואר ראשון, ביחיעם לא. לא רק ביחיעם, אני חושב ברוב הקיבוצים לא.
אז מה, עזב בלי כלום?
כן, ככה עזבו.
לא, עם מצעים.
עזבתי.
ומיטה.
עזבתי, כן. ואני זוכרת גם את השיחה עם המזכיר, זה היה, כאילו, אתה עוזב במצפון כבד, אבל בכאילו...
אבל בכאילו מה?
בהקלה גם, בעצם הזה שזהו, זה... לי מאוד, אני מאוד היה לי קשה עם המצפון, ואני מרגישה שזה שלא התמודדתי בכלל עם שום דבר של העולם המבוגר בקיבוץ, ובכוונה, כאילו, חוץ מהשנה הזאת שבאתי לתת, אבל כאילו, ידעתי שאני עוזבת, זה לא ש...
מדברת אחרי הצבא.
כן, אחרי הצבא.
מתי ידעת שאת עוזבת?
שאגב, קשורה גם לזה שהשתחררתי על 21, אחרי שנה, ואז היה לי בעצם שנת י' ג', ככה אני סידרתי לי בראש, שגם השנה בקיבוץ זה בכל זאת קצת, אז שנה י' ג', שנה צבא ושנה הזאת.
תגידי, אבל לא הסתכלו עליך בעין עקומה בקיבוץ על השחרור הזה?
אני עד היום לא בדיוק יודעת אם לא היו דברים מהחום, זאת אומרת, אבל, אבל, לא, אבל אני חייבת להגיד שאני הרגשתי שהיו אליי מאוד בסקולה, מאוד כן. מאוד בסדר, יכול להיות שזה גם בגלל שאנחנו משפחה כזאת טובה, ואחים שלי, ו...
ושגם עליי,
כן, ושגם עליי, הם, ככה אני חושבת, אולי זה הכל לא נכון, אבל ככה אני הרגשתי שזה, הם ידעו עליי שאם עשיתי את זה, זה לא מתוך מין תחמון, או... כן. או עשתה את עצמה, זה לא מהעולמות האלה.
אבל זה משהו שמאוד לא מקבלים, גם אם לא עשית אותו, זה משהו, אני זוכרת את זה בתקופתי, זה מאוד מוקצה.
אני הרגעתי שמקבלים אותי, אני חייבת להגיד, ויפה, כן, שיש כי עם בכלל, הוא קיבוץ, תמיד אומרת, הוא לא פולני, באמת הוא לא פולני.
כן, זה הונגרי.
יש קצת יותר חוש הומור, יש אהבת אומנות.
מנטליות אחרת.
אמיתית כזאת, אולי גם בגלל כאילו, נניח, אני זוכרת את ההורים שלי הולכים כזה לתמר שמנגנת פסנתר, שזה לא היה צוקרמן, אבל ממש אהבו את ה... אהבו ללכת לשמוע מוזיק, כל, ה... כל עניין של ההופעות מאוד.
אומנות ומוזיקה אצל היקים מאוד, מאוד חזק.
ולגמרי מקובל עליהם לתת לך על זה נקודות,
כן.
כמו אבל... לצבא קרבי או כן. בלי מילים, אבל ככה זה לגמרי.
אבל אני עדיין רוצה להישאר בעזיבה, אז איך, לאן את מגיעה ואיך את מתחילה לבנות את החיים שלך?
אז זהו, זה למשל מה שקודם התחלתי וסטיתי כרגיל, אז באוניברסיטה רציתי לעשות, להציע את זה כעבודה סמינריון על הגירה תרבותית מהקיבוץ לעיר. כן. וזה באמת סוג של הגירה תרבותית, היה לי אז חבר עירוני, שהוא בעצם סוציולוגית, אפשר להגיד, מאוד מקביל לקיבוצניקים, כאילו, מבחינת הפריבילגים, כאילו, אנחנו הרי לא באמת פריבילגים, קצת, אבל לא באמת, אבל הוא, אבל הם כן פריבילגים, הם
למה?
כאלה...
למה? כי הוא היה מתפון תל אביב או משהו?
הוא היה מגבעתיים, אבל כאלה ש... שגם 8200 וכעוד, או אחד, היה אז 1-8200, שהיה להם מספיק... כסף לגור בדירות שלהם, או יחד זה רק לא סחורות, לא... עכשיו, זה לא בדיוק עזר לי שהייתי איתו, כי כל העבודות שלו והדברים שלו היו מעל הדברים שלי.
אבל עזבת לאן, לגבעתיים?
זה היה בסופו של דבר לרמה, זה היה תחילת רמת אביב ג', גרנו באיזה רחוב הצהוב הזה, הכי מאיר, מי שמכיר.
כן.
לתקופה, ואחרי זה, זה היה עם החבר שלו שהוא גר, ואחרי זה עברנו לתל אביב. לשער ציון, זה על יד יורדי הסירה, על יד הים.
כן.
אז בעצם את יותר תל אביבית מקיבוץ נקית היום.
מבחינת ה... זה הרבה יותר.
דרך אגב, את גרה באזור רחוב ארנון, אמרת לי, רוחי שם. אזור מאוד סוציאליסטי במקור, כן. אזור של יעקב שבתאי כזה.
נכון, ושל גורדון,
בית ספר גורדון. והשיקוני עובדי.
כן,
אז זה כאילו, עזב, אני, כשאני חושב, אני חושב על עצמי, כשאני הגעתי מהקיבוץ לתל אביב, וגרתי די הרבה שנים בתל אביב, לא הרגשתי שאני עוזב לאיזה מקום מנוכר, וזה נכון. אני חושב שבתל אביב, בחלקים ממנה לפחות, יש המון קהילתיות.
אני מאוד חושבת.
והמון משהו מהרוח הקיבוצית. כמובן, גם הפוליטי, העמדה הזאת, הבועה הזאת הפוליטית.
החופש, כאילו גם כשאני מסתובבת בתל אביב, אני ממש מרגישה את זה. גם בתים מסוימים, אפילו התוך של הבפנים שלהם, מזכיר לי את הקיבוצים.
וגם יש פה...
איך את מסבירה את זה?
גם יש פה אהבת קיבוצניקים, שזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, אני זוכרת גם שחיפשתי דירות, עבודות תמיד ששמעו שמקיבוץ... אז זה מאוד היה דבר טוב.
זאת אומרת שבתל אביב יש אהבת קיבוצניקים, להבדיל ממקומות אחרים.
אני חושבת שיש מקומות אחרים שזה...
טוב, גם תל אביב מורכבת מקיבוצניקים וחיפאים
וירושלמים. וירושלמים, בדיוק. אז היא כזאת, אני תמיד הרגשתי שאין לי אופציה אחרת. כאילו, גם בזכות זה שחיים בצורות חיים מאוד שונות, לא כולם אותו דבר.
אני חושב שגם אפילו הממד שאני חושב על זה, זה שתל אביב שטוחה, ואתה יכול לרכוב על אופניים, וללכת לים ברגל, ולעלות על קורקינט, זה גם מאוד דומה לקיבוץ. זאת אומרת שהבת שלי נולדה בתל אביב, הייתה תינוקת או פעוטה, היא שם אותה על אופניים, כמו בקיבוץ, ורוכב איתה לים. אתה לא יכול לעשות את זה בירושלים, חיפה, ראשון או פתח תקווה, זה לא אותו דבר.
כן.
וזה גם במובן הזה זה מאוד, וגם הדיבור עם האנשים ברחוב.
כן, יש בה...
אז אתם אומרים שזה גם האנשים, וגם התוואי, כאילו, של איך שהיא בנויה. וגם המוסדות תרבות, כאילו, כל ה...
לא, תשמעי, גם אם את הולכת היסטורית, זה אנשים, אתה יודע, תנועת... שוב פעם, את הולכת לשיקוני עובדים הזה, לרעיונות הסוציאליסטים שתל אביב קמה איתם, זה די דומה, כמובן תמיד היוזמה הפרטית וזה, אבל... יש דברים דומים בהוויה. גם היה המון תנועה מהקיבוץ לעיר, אם היו לקיבוץ.
אבל יעל, איך את מסבירה את זה שהיום כולם הם, שאת עדיין קיבוץ ניקית, את וכמוך.
זהו, זה דווקא שאלה נחמדה במובן שאולי זה לא היה מובן מאליו, רק השנים אמרו את זה, הזמן אמר את זה שזה ככה. כאילו, לא יודע... ואני תוהה למשל עם הדור של ההורים שלך, שאתה אומר שהם נולדו בקיבוץ וגידלו אתכם.
אמא שלי, אבא
אמא שלי. שלך. אתה יודע, היה ספר כזה, הוא נקרא שירת הדשא, שראינו את הנשים מהדור הזה. שהוא דור, הדור הזה אומר עוד דבר, הוא אומר גם קיבוצים יותר ותיקים, יחיאם היה צעיר מדי בזמנו, נכון. בשביל שיהיה בו את ה...
נכון, אז הוא קם ב-36, יחיאם בשנות זהו, ה-50,
כן.
נכון?
לא, לפני, ב...
39 לדעתי, כמו דליה, לא?
כן, לא, כן, כן.
לדעתי 30...
לא, 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 ב-46.
ב-46, 10 שנים יותר מוכר, כן.
בהתחלה בקריה ואז בזה. כן, כן, הרי מלחמת העצמאות.
כן, כן.
אז זה מאוד משנה.
הרי יחיאם וייץ נראה
ליל הקשרים. כן, אז אני חושבת שזה דור באמת מאוד קשה, מאוד, זאת אומרת, אני לא יודעת, לא, גם לא פחות מכירה אותו, רק קראתי את הספרים האלה ואת ה... אני משערת שהוא ככה באמת יותר מדוכא במובן הפחות הקול שלהם יכל בכלל להישמע, או לעצמן גם, זה לא...
כן, אמא שלי מתעסקת עם זה הרבה, כאילו היא כתבה... על אימהות, והיא חוקרת ספרות, היא עשתה דוקטורט בספרות, והיא כותבת הרבה, חקרה את הנושא הזה, אימהות בקיבוץ וכל הדברים האלה.
אז זה מעניין.
והיא התמודדה עם זה ככה.
והיא כן גם נולדה ככה וגם גידלה ככה.
היא נולדה ככה וגידלה ככה את הילדים. דיברנו על זה, ההורים שלי היו קצת חריגים, נגיד הם לקחו אותי ואת אחי לשנה הביתה.
וואו.
להיות לישון אצלם, אחרי שאני הייתי רץ בלילות, שזה היה מאוד חריג, אז הם בכל זאת עשו מהלכים.
זה מאוד יפה.
וזה עבר המון, את יודעת, אישורים.
ועדות.
ועדות. אז הם כן עשו בתוך הדבר הזה דברים שהם, בוא נגיד, הם לא היו כמו כולם בהיבטים האלה. הם כן, זה הצעד נורא חריג, כאילו.
כן.
אנשים לא מבינים את זה. שנה של ילד בכיתה א', לישון שנה בבית של ההורים שלו, עם אחיו. בקיבוצים של השומר הצעיר,
אגב,
זה ממש
שקירה. אגב, יש לך, הם כתבו איזה יומנים, או אתה כתבת, אתה יודע
כתבו
דבר...
כתבו כל מילה, או אמא שלי כתבה כל...
ויש כל לך את זה. כל זה?
יש את זה, או. גם יש לי...
יש לך לא את הפתקים מהפייסבוק, כן, ראיתי.
כשהיינו בבתי ילדים, את, ואנחנו שניים, תחשבי כמה עבודה זה, כל יום חיכה לי פתק עם ציור ומסר כזה, חן חמוד, אני... היא גם הייתה אימא שלי גם...
בבית ילדים?
כן, הייתי מתעורר כל בוקר, ומשכיבים אותי, וכשהייתי מתעורר, היה לי פתק ליד המיטה מאימא שלי או מאבא שלי.
וזה שמור?
וזה שמור, וזה מדהים.
הם שמרו את זה?
הם שמרו את זה.
וואו.
כן, אבא שלי שומר הכל, הוא אגן, הוא שמר הכל, ואימא שלי...
ארכיבר...
ויש שם דברים מדהימים, כי אימא שלי, נגיד, היא חינכה קבוצה, היא הייתה כאילו... הייתה תמיד מחנכת ומורה כזאת. חינכה קבוצת כפיר, שנה מתחתיי, זה הייתה עושה שם השכבות, בזמן שאני הייתי הולך לישון בגפן, כאילו, זה כל מיני דברים כאילו שאתה אומר. כן, זה מעניין.
והוא חזר לקיבוץ.
אבל זה סימן מאוד טוב.
אז זה סימן...
כן, אבל באמת, כמו שאלה אמרה, זה קיבוץ אחר.
זה בדיוק כמו שאני באה להגיד.
אני לא הייתי חוזר לקיבוץ של פעם.
אני גם אגיד, אוקיי, אני עזבתי... אני חושבת שגם אני וגם אתה אמרתי את זה כבר, אנחנו מאוד מזכירים בקטע הזה. אני מאוד לא קיבוץ ניקית. אני מרגישה שלאחרונה, הקול שלי מפתיע גם אותי, כאילו, מעין איזה לויאליות חדשה, ביקורתית, אבל חדשה.
פטריוטיות.
כן, וכאילו... העובדה ששנינו חזרנו היא באמת מעניינת. אני חושבת שכן, אגב, אני חזרתי כשנולד לי הילד בדיוק לפני 10 שנים, הוא היה שבוע שעבר בן 10, בגיל 9, תודה. לפני 9 שנים, כשהוא היה בן שנה, חזרתי, וחזרתי אחרי ששמתי אותו בבית ינוקות בקיבוץ חולתה, גרנו בגליל העליון, והרגשתי, זו הייתה חזרה מאוד טראומטית לעבודה, והרגשתי שאני לא משהו לא עובד, שאני חייבת לחזור הביתה. וחזרתי רק אחרי שידעתי שנכנסו עשרות אנשים שהגיעו מבחוץ לקיבוץ. מאילת, מרמת השרון, מכל מקום, כאילו שמשהו נהיה. ודווקא עכשיו, כאילו אחרי השבעה באוקטובר ובכלל בשנה האחרונה, אני כן מגלה את הרעיון הקיבוצי מחדש ורואה בו יותר את הדברים היפים. ואני חושבת שבזמן שלך אולי זה באמת לא היה ככה. כי הקיבוץ לא פתח את שעריו
והשתנה. לא, בטח שלא היה, זה בכלל רק מהרחבות התחיל, שזה אחרי, אבל...
כן, זה גם עניין, זה עניין כלכלי, let's face it. בוא נגיד רגע, בוא נדבר רגע על זה. זה הרבה מאוד עניין כלכלי, ונוחות ואיכות חיים, רוב האנשים...
אם כי רובם לא יכולים, הרבה בני קיבוץ לא יכולים להרשות לעצמם היום, פחות אצלנו, לא. וגם בקיבוץ. בית צמוד קרקע.
זה היה לבנות, אבל יכולים לחזור
בדירות קטנות. אז זה לא כזה... הקיבוץ עדיין ממשיך לשנות את
פנות. אמרתי שרוב האנשים חזרו ב-20 שנה האחרונות לקיבוצים, הרבה מסיבות כלכליות, וזה בסדר, אי אפשר להתעלם מזה. זה הסיבה שאל עברה לגור בתל אביב, היה אפשר לקנות דירה בלא משנה איפה בסכום זה. היום אתה לא יכול. זה גם כבד לגור בתל אביב.
לא, שקניתי, כן, אבל... את היינו העתיד, אני התחלתי לכתוב שהקיבוץ היה בשפל, זה גם חלק מזה, אני בטוחה, בשפל הקיבוץ, שאז בית אורן כמעט התפרקו, ההורים שלי גרו בדירת, בחדר כזה של 40 מטר, וכל הכללות על הקיבוצים, זה ממש, ממש, ממש כזה דבר שמאוד כאב לי, על ההורים שלי ובכלל, ו... זאת הייתה אחת מהמין מוטיבציות לא מנוסחות, אבל מאוד כזה. ומה שיצא יפה, זה שעד שהוא יצא, ובטח אחרי שהוא יצא, זה מאוד השתנה. גם המצב הכלכלי, כל הדיבור על הקהילה, אני ממש, והיינו עתיד הייתי צריכה להסביר הרבה יותר מה זה קהילה, מה זה מין מרקם כזה. היום זה הרבה יותר נושא מדובר.
יש גם חזרה וכניעה לנושאים האלה. בדיוק. אנחנו חיים בתקופה שדיברת גם לקהילה.
כן, עד כדי כך שאם לא היינו, אולי כבר היו הולכים על עינה משותפת.
נכון, אם לא היינו עוצרים את זה.
כן, אם הם לא היו להם כמה דוגמאות...
אבל הקיבוצים ידעו איכשהו להתגבר על משבר מאוד גדול שתיארת, שהיית אפילו חלק ממנו, וזה מעניין.
זה גם הקיבוצים הם מאוד יודעים, הם גם יש בהם משהו מאוד, אני חושבת, אצילי, בזה שהם לא, אפשר לראות את זה אולי, להגיד אולי יותר מדי, שהם לוקחים את המכות שנותנים להם ככה מבחוץ, מהחברה, ולא עונים, כאילו, אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה טוב שהם, מה שהם, זה טוב. אבל, ושגם ההתמודדות עם ביקורת, היא תמיד הייתה בקיבוץ, כן יודעים לעשות את זה, זה לא ש...
כן.
מה זאת אומרת התמודדות עם ביקורת?
התמודדות, הרי כל ה... עם ביקורת גם חברתית, עם ביקורת, לא תמיד יש מה לעשות עם זה, אבל יודעים להקשיב, יודעים, אפילו מבחינת ספרים, יודעים לקרוא, יודעים להקשיב, יודעים...
לדבר.
לדייק.
לשוחח, כן, שיחת קיבוץ.
כן.
אני...
מדברים...
מבקשת לסיים עם איזשהו עניין אקטואלי גם כן, כמו שפתחנו, שמאוד מתחבר לשיחה על הזהות, אוקיי? ומאוד רצינו לעסוק, ואנחנו נעסוק, ואני מזמינה גם את המאזינים שלנו להציע לנו נושאים, במה שקורה בצפון, באצבע הגליל וביישובים צמודי גדר, וגם ברמת הגולן, שקיבוץ אורטל ספג מכה אנושה שבוע שעבר. ובעצם אני רוצה להגיד שעד השישה באוקטובר, קיבוצי הגליל העליון ורמת הגולן, הם חוו סגסוג מטורף. כאילו המועצה הכפילה את עצמה בעשור. ומלא אנשים הגיעו מהמרכז, מה שאנחנו מתארים כאן. ואני לא יודעת כמה זמן ייקח לקיבוצים האלה להשתקם מהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, וגם אם אנחנו נראה את הזוג נועה וניר ברנס מקיבוץ אורטל, שהם נהרגו מהפגיעה של ה... של הרקטה בשבוע שעבר, זה זוג שהגיע לפני עשור מהמרכז, כן. זה מאוד מייצג את הזהות הקיבוצית החדשה הזאת, כאילו על לבחור, לעבור לגור בקיבוץ שיתופי, ובאמת שאני רוצה לחזק מכאן את קיבוץ אורטל ואת המשפחה.
כן, שלושה ילדים נותרו יתומים, זה נורא עצוב.
כן, והילד הזה המרשים, הבחור.
כן, הוא דיבר מדהים.
וגם אני הרגשתי שהיא אמרה, אחותה של אורטל אמרה,
אדר,
כן. שיש להם מין קבוצה כזאת של האחיות, של, ותוך שנייה ידע שמשהו לא בסדר, ולנו יש את אותו דבר. אח שלי ואני שעזבנו, אז יש לנו את ההתראות גם של יחיעם, ולא תאמנו את זה, אבל איך שיש שם הזקה, אז אנחנו כולנו, כל האחים על ה...
על הוואטסאפ.
מה איתכם, כן. ואל תזלזלו, ושאמרה שתוך שתי דקות היא ידעה, אז זה נורא צמרר אותי, כי...
כן.
זה אותו...
שאגב, גם היא, אני מכירה אותה, עברה לדגניה בית. ממש...
אחותה של הבחורה שנהרגה.
כן, כן, אדר.
לא, זה באמת...
אישה מקסימה.
כן, אנחנו בפרקים אחד הבאים, אני מקווה שהבא, באמת נארח אנשים הפליטים, קיבוצניקים מהצפון. נורא חשוב לשמוע ולעזור, וזה נורא מעניין ועצוב מה שקורה שם.
אני יכולה להמליץ לכם על אורחת.
תמליצי.
רקפת זוהר, שהיא מברעם במקור.
כן, שהיא כתבה ספר גם על קהילה.
כן, והיא גם מנהלת, אולי עכשיו היא כבר לא מנהלת הקהילה של אין שמר, אבל היא הייתה, אם לא עכשיו עדיין, כלומר אם לא עדיין אז הייתה, והיא מברעה במקור שהם מפונים, והיא נשואה לחמיסל, זה המארגן ההפגנות והכתובות אש הכי גדולות של השומר הצעיר. ואימא שלה גם הייתה מין אשת תרבות, אליזה אמיר.
אנחנו גם נגיד שבאמת אנחנו בקשר עם הקיבוץ, עם קיבוצי הגליל העליון ורמת הגולן.
והיא בקיבוץ המקטרגים, היא חיה בקיבוץ החדש.
המציאות שלהם כנראה מאוד קשה.
בן שמר.
זאת אומרת, העניין של הפינויים באמת כנראה מקשה עליהם מאוד להגיע לתל אביב, אין מה לעשות, אנחנו מצלמים בתל אביב, וזה סבבה. אבל כן, דיברנו גם על העניין הזה שהרבה מהמרואיינים שראינו, הם לא קיבוציקים בהווה, ולדעתי זה משני, כי אנחנו, השיחת קיבוץ שלנו היא לאו דווקא המקום הפיזי.
היא להפך.
לא, וגם אפשר לעזוב את הקיבוץ, אבל הקיבוץ לא יכול לעזוב אותך.
בדיוק. זה כמו, איך קוראים לזה? בפייסבוק, אני קיבוצניק ששמים את זה,
וכמו,
או סתם, אז רואים את איך קוראים לו, הכתב ביטחון של...
ניר דבורי.
ניר דבורי, כן. אז כזה מתעצבן, צבא, אתה אומר, טוב, קיבוצניק,
קרוב
שלנו, כזה, זה הכי חמוד, כי גם כאלה שזה מאוד עושה, אני קוראת לזה מין קיצור דרך, כמו שהיה לנו מבריכת ההגירה, שפוגשים קיבוצניק לשעבר.
כן, אתה גם רואה עליו, אתה מרגיש, כאילו יש משהו, יש שפה, יש דברים שלא נעלמים, נגיד אורי מסגב שהיה פה לפני כמה פרקים, שעובד איתי בעיתון הארץ, או... אתה יודע, יש לנו שפה משותפת מהשנייה שנפגשנו, למרות שלא הכרנו עד לפני כמה שנים. כן, אבל אנחנו גם נארח קיבוצניקים, פליטים שהם כן עדיין חיים בקיבוץ. טוב, יעל נאמן, תודה רבה.
תודה לכם.